אנחנו הגענו לפרק ו' פסקה ב'. אז נקרא את הפסקה קודם כל. התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעת החטא עצמו, התשובה גנוזה היא בנשמה. והיא שולחת את קוויה שהם מתגלים אחר כך בעת שבה הנוחם הקורא לתשובה. בעומק ההוויה של החיים המציאותיים מונחת התשובה, מפני שהיא קדמה לעולם. וטרם שבה החטא כבר מוכנת התשובה ממנו. על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. בסוף כל סוף, בסוף הכל לשוב לתיקון, וכל בחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה, להתקרב אל הרצון המקורי שלהם להגשים בחיים את טבע נשמתם, למרות כל קירות הברזל העוצרים, החוצצים בעד התגלותו של טבע איתן זה. טוב, אז כמו שאמרנו, הפרק הזה עוסק יותר בסוד הרוחני, בשורש הרוחני, בסוד הרוחני של מהלך התשובה. ולכן אומר כאן הרב יסוד גדול, היות והתשובה קדמה לעולם, אז היא שורש העולם. אז אם היא שורש העולם, אז היא תמיד קיימת, אז היא תמיד נמצאת, היא תמיד עובה. זה שלא תמיד אנחנו רואים אותה, איך היא מתגלית בפועל, זה נכון. אבל זה לא סותר את זה שהיא נמצאת באופן פנימי, בעומק העולם, בעומק האדם וכו'. לכן אומר הרב, התשובה היא תמיד שרויה בלב. מאוד מעניין שהרב משתמש במילה לב. למה לא מוח למשל? אם התשובה היא תשובה שכלית, אז למה הרב כאן משתמש במילה לב? לכאורה התשובה היא לא עניין רגשי, עניין שכלי.
מה? של האדם. התשובה היא הלב של
ה... או, אז אולי אפשר לומר שבעצם המשל פה, שכמו שהלב בעצם אין לו תפקיד משל עצמו. נכון? המשאבה שנקראת לב, היא לא לכשעצמה. כל התפקיד שלה זה שהיא מעבירה את החיים לכל הגוף, לכל האיברים. אז אותו דבר כאן. התשובה היא תמיד שרויה בלב, כלומר, התשובה היא תמיד שרויה בעומק האישיות של האדם, והתשובה הזאת אמורה, אם אפשר לומר, להזרים זרמי תשובה לכל המציאות של האדם, לכל החיים שלו. לכן התשובה היא תמיד שרויה בלב, זה לא במובן הרגשי, ביחס למובן השכלי של הלב, ביחס למוח. אלא כנראה שצריך להגיד שהתשובה היא תמיד שרויה בלב, הכוונה היא שרויה באותה המציאות של האדם, שבעצם מזרימה חיים לכל האיברים שלו, לכל הצדדים של החיים שלו. לכן התשובה היא תמיד שרויה בלב, ואומר שיסוד התשובה קיים בפנימיות של האדם, והיסוד הזה אמור בעצם להשפיע ולהתגלות על כל הרבדים בחייו של האדם. אפילו בעת החטא עצמו, אפילו בזמן שהאדם עצמו חוטא, התשובה גנוזה היא בנשמה. התשובה נמצאת בעומק האישיות של האדם. אולי רק קצת לסבר את האוזן כדי להבין לאן זה מגיע, אז יכול להיות שהזכרנו את זה פעם בהזדמנות אחרת, אני כבר לא זוכר. אנחנו מכירים את י' ג' מידות הרחמים של ריבונו של עולם, שאנחנו נוהגים להגיד אותם בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים וכו'. המידה הראשונה של ריבונו של עולם היא נקראת מי אל כמוך. אנחנו אומרים לריבונו של עולם, מי אל כמוך. מסביר בספר תומר דבורה, פרק ראשון, מה זה מי אל כמוך? אז אומר בעל תומר דבורה כך, הקדוש ברוך הוא מזרים כוחות חיים לאדם בכל רגע נתון. כמו שהוא מזרים כוח חיים לבריאה בכל רגע נתון. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, לקדוש ברוך הוא ממשיך לברוא כל רגע ורגע. כלומר, כל רגע שאדם חי, או העולם חי, הקדוש ברוך הוא בעצם מזרים לו זרם חיים, ומתוך הזרם חיים הזה הוא חי. אם כן, יוצא דבר נורא והיום, שמה, שכשאדם חוטא, אז הקדוש ברוך הוא כרגע מזרים לו זרם חיים. והאדם הזה משתמש בזרם החיים הזה לחתו נגד הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מזרים לך זרם חיים לעשות את רצונו, ואתה משתמש בזרם חיים הזה נגד רצונו. אין דבר יותר מזה, זה מזה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא, כשאני עכשיו עושה עם היד ככה, זה לא שהקדוש ברוך הוא קבע בחוק טבע שהמפרק יוכל להזיז את שני החלקים של היד. אלא ברגע זה הקדוש ברוך הוא מזרים כוח. ואם חס ושלום אני אשתמש בתנועה הזאת נגד הרצון האלוקי, זה אומר שברגע שהוא נותן לי כוח, אני משתמש בכוח הזה נגדו. מה היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יעשה? שיעצור את הופעת הכוח. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מזרים לי כרגע כוח, ואני משתמש בכוח הזה נגדו, אז הקדוש ברוך הוא אומר בסברה פשוטה, היות ואתה משתמש בכוח הזה נגדי, אני מפסיק את הזרמת הכוח ממילא חס ושלום, אדם יכול לקבל נמק ביד על המקום. והקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה? אומר בעל תומר דבורה, כי הקדוש ברוך הוא יודע שלמרות שכרגע בזמן החטא שאדם חוטא נגדו, הוא כביכול פועל פעולה הפוכה מהמטרה שבשבילה הוא קיבל את הכוח, היות ובשורש הדברים, הכוח הזה הוא כוח אלוקי, אז הכוח האלוקי הזה בסופו של דבר יוצא, יצא לפועל בצורתו החיובית. אז במרכאות, שווה לריבונו של עולם, להזרים כוחות, גם כשאנחנו משתמשים בכוחות האלה נגד רצונו, כי, יגיע, כי תגיע השעה באופן מעשי, שהזרם חיים הזה, זרם, הכוח הזה, זרם החיים הזה שהקדוש ברוך הוא שם בנו, יופיע בצורתו הנכונה. עד כדי כך, אומר בעל תורת דבורה, לכן הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב. מה זה מלך עלוב? שזה מאוד מעלי, שהוא נותן לנו כוח, כדי להשתמש לקידוש שמו, ואנחנו משתמשים בכוח, אז זה חד ושלום, בזמן שהוא נותן את הכוח, לחילול שמו. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב. איך זה קשור למידה הראשונה, מי אל כמוך? זה פשוט, המילה אל היא כוח, אלוהים בעל הכוחות כולם. אם כן, הקדוש ברוך הוא, הוא נותן הכוח, הוא נותן הכוחות, הוא בעל הכוחות והוא משפיע הכוחות. אז מי הוא אותו אל, חוץ מריבונו של עולם, מי הוא אותו בעל הכוח, חוץ מריבונו של עולם, שמשפיע הכוח למציאות מסוימת, והמציאות הזאת מתנהגת נגדו, נגד המטרה שבשבילה הוא שם בה את הכוח, והוא ממשיך להשפיע את אותו כוח. לא מצאנו כדבר הזה. מי אל כמוך? מי אל כמוך שמשפיע זרם חיים אלוקי, גם כשמשתמשים בו בשלב הראשוני נגדו. אבל היא גופה. עצם זה שהקדוש ברוך הוא מזרים עכשיו זרם חיים, זה מראה שהכוח האלוקי נמצא כאן בשורש הדברים. לכן גם בזמן החטא, זה אולי פירוש קצת יותר עמוק עם מה שאולי אפשר להבין כאן, לכן גם בזמן החטא עצמו, התשובה היא שרויה. זה לא רק מהלך פנימי שהתשובה היא שרויה בזמן החטא, למרות שזה נכון. אלא הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, לא הייתי אומר שהוא חוטא. אבל הקדוש ברוך הוא פועל כרגע על ידי חטאו של האדם. אז הקדוש ברוך הוא נמצא כשאדם חוטא. אז כשאדם חוטא, הקדוש ברוך הוא נמצא. אלא כרגע הוא לא מתגלה נכון. בעזרת השם בקרוב יתגלה נכון. לכן התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעת החטא עצמו, התשובה גנוזה היא בנשמה. אמנם גנוזה, אמנם לא מתגלה בפועל בצד החיובי שלה, אבל גנוזה. כדאי בכלל לזכור ש... כשחכמים משתמשים בביטוי גניזה או גנזו או גנוז או משהו כזה, אין הכוונה שהדבר לא נמצא. הדבר נמצא, אבל כרגע הוא נמצא באפסנאות. כרגע אנחנו שמנו אותו בצד, כשיגיע הזמן הוא יצא לפועל. כמו שהזכרנו פעם, שביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. מה זאת אומרת? לא חס ושלום חשבו, אומר שם הרב בעיניה, לא חשבו לבטל את ספר קהלת. לא חשבו שמה ששלמה המלך אמר זה לא נכון. חשבו לגנוז את ספר קהלת. כלומר, מתי אתה גונז משהו? אתה גונז משהו כשיש בו אמת, אבל הכלי שאמור לקבל את אותו שפע, האדם או החברה שאמורה לקבל את אותה אמת, כרגע לא בשלה לזה, לא מתאימה לזה, לא שייכת לזה. כשאדם רוצה להעניק למישהו משהו, נגיד, סתם לדוגמה, אתה רוצה לתת לחבר מתנה, וכרגע המציאות הפיזית, הנפשית, הפסיכולוגית, המנטלית וכולי, לא מאפשרת את נתינת המתנה מסיבות כאלה ואחרות. אז אתה לא לוקח את המתנה וזרוק אותה לפח, אתה שומר אותה אצלך. ואתה אומר שתגיע שעת כושר, אני אתן את המתנה. כלומר, המציאות הזאת של הגניזה, היא מציאות שלא לאבד משהו, אלא פשוט לשמור אותו, ולחכות לשעת כושר כדי לבטא את זה בפועל. אותו דבר כאן, אפילו בית אחת, לאחן כשחכם אמרו, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, אין הכוונה שחשבו שספר קהלת הוא לא נכון. אלא אמרו, הערכים האלוקיים ששלמה המלך ביטא בספר קהלת, הם ערכים כל כך מורכבים, שכרגע החברה באותה תקופה לא יכלה לקבל את המורכבות הזאת. אז נשמור אותה לתקופה היסטורית יותר מאוחרת, שהיא תקבל את ספר קהלת. ובאמת כך, הנה, יש לנו ברוך השם ספר קהלת. אז ביקשו חכמים, וגם זה בסוף לא עשו. בכל אופן לענייננו, אפילו בעת החטא עצמו, התשובה הגנוזה היא בנשמה. כלומר, תוכן התשובה, ערך התשובה, יסוד התשובה, ההופעה האלוקית, זרם החיים האלוקי שהקדוש ברוך הוא מזרים לנו בזמן כל פעולה, אפילו חטא, היא ערך התשובה בעצמה, והיא תתגלה מתישהו בהמשך. והיא שולחת את קוויה, כלומר, את הופעותיה, שהם מתגלים אחר כך. יכול להיות אחר כך קרוב, יכול להיות אחר כך רחוק, יכול להיות אחר כך אצל אדם פלוני, יכול להיות אחר כך אצל הנכד שלו, יכול להיות בדור מסוים, יכול להיות בדור אחר, וכו'. והיא שולחת את קוויה שהם מתגלים אחר כך בעת שבה הנוחם הקורא לתשובה. הנוחם הוא קורא לתשובה, הכוונה הצד היותר מעשי של התשובה, הנחמה. הנחמה זה כבר הביטוי בפועל. לכן אומר הרב, בעומק ההוויה של החיים המציאותיים מונחת התשובה. מדוע? מפני שהיא קדמה לעולם. זה לא רק שהיא קדמה לעולם והיא יסוד העולם, אלא כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא כרגע מתגלה דרכה, מתגלה על פיה. ולכן וטרם שבא החטא, כבר מוכנת התשובה ממנו. על כן, כל הפסקאות האלה, אני חושב, פסקאות מאוד מאוד עדות, כן, א', מאוד אמיתיות. באמת הן מאוד מעודדות את האדם, כי לפעמים מהלך התשובה נראה רחוק מאוד ממנו. נראה חיצוני לו, נראה לו קשור אליו, השייך אליו. אומר הרב לו, תשובה קדמה לעולם, התשובה נמצאת בשעת החטא וכו'. על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. לא רק לאדם הפרטי, אלא לכל המציאות כולה, וסוף הכל לשוב לתיקון. כי התשובה היא יסוד העולם, ויסוד העולם בסוף יצא לפועל, יתגלה במציאות, ולכן ברור שתשובה תהיה בסוף, תשובה במובן יותר שלם שלה, בכלל ובפרט. וסוף הכל לשוב לתיקון, וכל וחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה. כי אנחנו בסופו של דבר הנציגות, נקרא לזה ככה, הנציגות של ריבונו של עולם בהיסטוריה, לתקן את העולם, להשיב את העולם למקורו. לכן ברור שישראל עושים תשובה. אולי רק כדי לסבר את האוזן, יש מחלוקת בגמרא, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא. יש בזה שתי דעות. דעה אחת אומרת, הגאולה תלויה בתשובה. זו דעתו של רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, הגאולה לא תלויה בתשובה. והגמרא מביאה שם גרסה, שגם למאן דאמר, שהגאולה תלויה בתשובה, היא אומרת שם הגמרא, אם ישראל לא יעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא יעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן, וסופן עושים תשובה ונגלים. וגם הרמב"ם להלכה גם בהלכות תשובה הוא פוסק, והבטיח התורה שסופן של ישראל לעשות תשובה. כלומר, הדרכים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם לעשות תשובה יכולות להיות אחת משלוש. אפשרות אחת שנתעורר מעצמנו, אפשרות שנייה שהקדוש ברוך הוא יעורר אותנו ואנחנו נתעורר בצורה חיובית, אפשרות שישית שהקדוש ברוך הוא יעורר אותנו בצורה שלילית, מלך שגזרותיו קשות כאמן, וזה מה שיביא בסוף מציאות של תשובה. אבל התשובה בסוף תהיה. האם הגאולה תלויה בתשובה? היא לא תלויה. כי הקדוש ברוך הוא יכול לעורר את התשובה מצידו. כלומר, האם הגאולה תלויה בתשובה מצידנו, מצד ההקדמה שלנו לתהליך התשובה? לא. אבל האם הגאולה תלויה בסופו של דבר בתשובה? כן. כי העולם לא יהיה, לא יופיע בלי תשובה. לכן יש אפשרות שאנחנו נעשה תשובה מעצמנו, יש אפשרות שלא נעשה תשובה, והקדוש ברוך הוא יזעזע את המציאות, ונעשה תשובה. לכן אומר הרמב"ם, שהבטיחה תורה שסופם של ישראל לעשות תשובה, זה מה שכתוב כאן. הנה גם בספר, בספר הצהוב, אז יש כאן גם את ההערה הזאת, עין רמב"ם הלכות תשובה, פרק ז' הלכה ה', שהבטיחה תורה שישראל מובטחים לעשות תשובה בסוף. בסוף התשובה תהיה. האם היא תהיה ביוזמתנו בצורה חיובית, האם היא תהיה ביוזמת ריבונו של עולם בצורה פחות חיובית. זה כבר מהבחינה העקרונית פרטים, אבל אם בסוף תופיע התשובה, ודאי שכן. זה לא סותר את מה שאמרנו פעם, שלמשל אור החיים הקדוש אומר, שהגאולה תבוא, אפילו אם יהיו ישראל רשעים גמורים. זה לשונו של אור החיים. הרמח"ל כותב, אפילו לא יהיה זכות בישראל, גאולה תבוא. אז זה מבחינת, נקרא לזה, ההופעה של הסדר האלוקי, שהוא לא תלוי במעשים של האדם. וזה ברובד המעשי, בשלב הראשון של הגאולה, או השני של הגאולה. אבל בשלב התוצאתי, ברור שבסופו של דבר, כשההיסטוריה תגיע לתיקונה, כל עם ישראל, כל פרט בישראל, כלל ופרט ישראל, יהיו מה שצריכים להיות. לכן שאל אותי פעם מישהו, שאלה מוזרה, שלי לפחות אתה מאוד מוזר. אומר, תגיד, אתה בטוח שכשתהיה גאולה, המשיח יבוא ויבנה מקדש, כל היהודים ישמרו שבת? סתם דוגמה, הוא שאל. אתה לא מביא את הקושייה. ודאי שכן, מה, יש אהבה מן האחרת? מאיפה אתה יודע מה שיהיה עד שיהיה? מה זאת אומרת? אם התורה אמרה שאלה הכללים של הופעת השם בעולם דרך עם ישראל, אז ברגע שיש גאולה, יש עולם מתוקן, עולם מתוקן, על פי הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע. לעולם הבא אנחנו לא יודעים מה יהיה בעולם הבא, אבל בעולם הזה, ברור שסופו של כלל ישראל ופרט ישראל לעשות תשובה בכל כללי החיים ופרטי החיים. לכן השאלה באמת היא מוזרה מאוד. על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. וסוף הכל לשוב לתיקון. וכל וחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה, להתקרב אל הרצון המקורי שלהם. זה הטבע שלנו, זה ענייננו, זה אופיינו, זו תכונתנו. להגשים בחיים, להגשים בפועל, את טבע נשמתם. כל המהלך של ההיסטוריה זה בעצם להתאים בין הסגולה, שהיא ערך התשובה שקדמה לעולם, שימצאת בהוויה ובפרט בישראל, כמו שאנחנו רואים פה, ובין הבחירה, שהיא אמורה לגלות את זה במציאות בפועל. ולכן, אולי נקרא את כל המשפט הזה, וסף הכל לשוב לתיקון מקבל החומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה, להתקרב אל הרצון המקורי שלהם, להגשים בחיים, בפועל, במציאות ממש, היטב הנשמתם, למרות כל קירות הברזל העוצרים החוצצים בעד התגלותו של טבע איתן זה. קירות הברזל יכולות להיות קירות חיצוניים, יכולים להיות, יכולות, קיר אחד, יכולים. יכולים להיות חיצוניים, יכולים להיות פנימיים, יכולים להיות עצירה מצד אומות העולם, יכולים להיות עצירה מצד אי הרצון שלנו, חס ושלום. יש כל מיני קירות ברזל שעוצרים את מציאות התשובה. אבל הקירות האלה בסופו של דבר התמוטטו. כן, בבקשה.
הרב קוק כתב פה על הנוחם שמגיע לאחר החטא. הבעיה שיכולה להיווצר, כשאני רואה את זה, זה שנגיד אם יש בן אדם שחוטא, אז אחרי זה יש לו את הנוחם שיודע שיש תשובה, ואז הוא חוזר בתשובה לחטא הספציפי שהוא עשה. לא זה. כשנגיד אם הוא קצת עולה, אז אין לו כבר את האיסורי מצפון האלה, ואז אין לו שום זרז לעלות עוד ועוד, ואז יכול לגרום משהו לקרות. זאת אומרת, הוא נשאר, כל פעם עולה קצת וחוזר.
מה שאתה אומר זה דבר עמוק מאוד, לכן יש מי שרוצה להגיד שכשחזל אמרו, גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה, אז בעצם התכוונו שאנחנו נצטרך את שני הממדים. כלומר, מצד אחד גאולה תלויה בתשובה, כי זה תלוי במעשים שלנו, כלומר, יהיה תמיד מה לתקן. מצד שני, גאולה לא תלויה בתשובה, כי כבר עשינו תשובה. כלומר, זה בדיוק מה שאתה אומר. כלומר, מצד אחד, כשאדם מתקדם, אז הוא מתקדם. מצד שני, היא גופה. זה שהוא מתקדם, הוא מרגיש כאילו שהוא סיים את המלאכה. אני אגיד את זה ברגע אחרת. ראיתי פעם בספר דגל מחנה אפרים, נראה לי חבר פעם, יש ספר נקרא דגל מחנה אפרים. אז הוא מסביר את הפסוק הבא. רוני עקרה לא ילד. הפטרה. כמה פעמים אנחנו מפטירים את ההפטרה הזאת?
פעמיים.
פעמיים. איך אנחנו קוראים את הפסוק הזה? רוני, פסיק, עקרה לא ילד. ואז הפירוש של הפסוק הוא שאותה מי שהייתה עקרה ולא ילדה, עכשיו היא מרננת, היא שמחה, כי היא ילדה. רוני, פסיק, אותה הכרה שפעם לא ילדה ועכשיו ילדה, או לא. או רוני הכרה, פסיק, לא ילדה. כלומר, מי שמרננת היא ההכרה שעדיין לא ילדה. נו, אז איך היא מרננת אם היא לא ילדה? אומר דגל, אומר בעל דגל מחנה אפרים, בדיוק מה שאתה אומר. יש מציאות כזאת של אדם, חד ושלום, אישה שהייתה הכרה. עכשיו, זה לא רק אישה, כל אחד מאיתנו יש לו הכרויות בחיים. עכשיו, יש מצבים כאלה שההכרות הזאת, היא מכריחה אותנו להשתפר, להשתדרג, להתפתח, להתקדם. ואז מבחינה מסוימת, דווקא ההכרות היא המקפצה, היא הזרז, להגיע אל המעלה העליונה יותר. ואז לפי הפשט, רוני, עכשיו אותה זאת שהייתה פעם הכרה, ועכשיו היא ילדה. אז למה היא מרננת? כי היא ילדה. רוני היולדת, על מה שפעם היא הייתה הכרה ולא ילדה, ועכשיו היא ילדה. זה הפשט. אומר בעל דגל מחנה אפרים, בדיוק את מה שאתה אומר, מה שמך? בדיוק מה שאתה אומר. הרי לכאורה יש כאן בעיה, כי ברגע שתהיה לידה, אז כבר אין מה להתפלל, אין כבר מה לצפות, אין כבר מה לעשות. לכן יש גם פשט שני, רוני הכרה, מי שמרננת היא דווקא זאת שהיא הכרה. ודווקא בגלל שהיא לא ילדה, היא ממשיכה לרנן. אומר בעל דגל מחנה אפרים, ואנחנו צריכים לאחוז בשני הפירושים. אני אגיד את זה אולי רגע אחרת, הוא אומר יותר עמוק מזה. הוא אומר, יש הרי שתי גרסאות במשנה במסכת אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב. על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב, אפשרות א', שלא על מנת לקבל פרס, אפשרות ב', על מנת שלא לקבל פרס. מה ההבדל בין שתי גרסאות? הוא אומר שם בעל דגל מחנה אפרים, פילפלו. יש מציאות שאדם יקבל פרס, הוא לא עושה זה בשביל הפרס. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, יהיו כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס. תעבדו לשם שמיים, מאהבה וכו'. אם תקבלו פרס, בסדר גמור. אבל לא בשביל זה. זאת המדרגה הפשוטה. אבל ברגע שהאדם הזה יקבל את הפרס, אז הוא כבר קיבל את הפרס. באה הגרסה השנייה אומרת, היו כעבדים שמשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. לא שלא על מנת לקבל פרס, על מנת שלא. על מנת שלא זאת אומרת שאני לא רוצה את הפרס, כי ברגע שיהיה הפרס, אני יכול לשבת על זרע דפנה, נגמרה עבודה. מה הפשט האמיתי? אומר בעל דגל מחנה אפרים, שניהם. אנחנו צריכים תמיד בחיים שלנו, אם אפשר לומר, לחיות בשני ממדים. ממד אחד, שמצד אחד אנחנו עקרים, ממד שני, שמצד שני צריכים להגשים כל מיני דברים בחיים. לכן מצד אחד, רוני, ברוך השם, הצלחנו ללדת, לידות, פעם היינו עקרים, ועכשיו הצלחנו ללדת, לידות כאלה ואחרות. אבל מצד שני, רוני עקרה. עדיין, למרות שילדת, למרות שהגעת להישג, למרות שהתפתחת, למרות שעשית, נקרא את זה תשובה, אפשר להמשיך הלאה עוד. אפשר לשדרג את זה, אפשר לשפר את זה, אפשר לפתח את זה. אותו דבר. מצד אחד שלא על מנת לקבל פרס, אבל הגענו לפרס. אבל גם כשהגענו לפרס, על מנת שלא לקבל פרס. זה יותר עמוק. לכן כל החיים שלנו בעצם מורכבים משני הממדים האלה ביחד, שמצד אחד האדם רוצה להגיע ליעד, להישג, לתוצאה, מצד שני, גם כשהוא הגיע ליעד והישג, הוא צריך להרגיש את עצמו עקר ביחס להישג הבא שמחכה לו. לכן מצד אחד הוא שמח על היש, ומצד שני הוא מצפה ופועל בשביל להמשיך את היש הזה. עוד משפט אחד, הרב כותב באחת הפסקאות כאן בהמשך, שכשאדם עושה תשובה שלמה, אז יש לו שתי תחושות, שאם הוא באמת חי את התשובה בצורה האמיתית שלה. מצד אחד, שמחה וביטחון על מה שיש, ומצד שני, ככה הוא כותב, חרדה ויגון על מה שאין. כלומר, מהלך תשובה שלם, הוא לא שם את האדם רק במצב של ביטחון ושמחה. כי אז בדיוק זה בדיוק מה שאתה אומר. אדם הגיע למצב של תשובה כזה. הוא בטוח, הוא שמח, הוא חושב שהוא שים את המלאכה. מצד שני, אדם שכל הזמן עסוק, או שייך לחרדה ויגון, הוא במצב נורא. כל הזמן הוא יגיע, כל הזמן הוא בפחד, כל הזמן הוא חרד, כל מי יודע מה, האם אני שווה משהו בכלל, וכו'. אדם לא יכול ככה לנהל חיים. לכן אדם צריך לנהל את החיים שלו בכפילות. מצד אחד שמחה על היש, מצד שני, הייתי אומר פחד חיובי, לא פחד משתק, כן? פחד בונה להמשך. לכן תשובה שלמה ומהרה פועלת שתי פעולות נגדיות על הנפש. מצד אחד שמחה וביטחון, מצד שני חרדה ויגון. ואין סתיר. אלה שתי המציאות האלה חייבות לבוא ביחד. זה בדיוק מה שאתה אומר. לכן כשאדם יגיע, כשבעזרת השם, כשיגיע הנוחם של התשובה, אנחנו נגלה שיש עוד כמה קירות ברזל. נשבור אותם, נגלה שיש עוד כמה קירות ברזל. ברוך השם, יש עבודה. ולא רק לנו, לאנושות, למציאות. כן, רפאל, שנייה, רמי, כן.
הרב פה יכול
להתייחס
גם לקיר הברזל של
רוסיה, שנפל לשנות? כן, אבל אני לא חושב, למה צריך להגיע לשם? אני חשבתי אולי להגיד, אבל אני לא יודע מה שאומר זה נכון. ודיברנו על זה דווקא לא מזמן בשיעור אחר, שהברזל הוא מתכת, בניגוד לשיש, שהוא אבן. אז למדנו בשם משמואל, שכשחזל השתמשו במונח מתכת, כדי להראות על איזושהי חציצה, או על איזשהו קשר, הם רצו להגיד שמתכת זה דבר שמקבל טומאה. אבן זה דבר שלא מקבל טומאה. אז אולי אפשר לומר, למרות שאני לא אומר שהרב התכוון את זה פה, שכל קירות הברזל העוצרים זה אותם הקירות, כלומר זה אותם הממדים שמנסים לטמא, אם אפשר לומר, לחצוץ, לטמא, להפריד, להבדיל בין האדם לבין המהלך הרוחני שלו. זה קירות ברזל, אבל אפילו קירות הברזל האלה שמטמאים, לא יצליחו. טוב, אולי כן, אולי לא. רמי, כן.
הרב, אותו עיקרון שאמרת בשיעור אחר על הקירוב הרחוק בנימי
זאת, שנצא לרדק. אפשר לומר את זה ככה. הייתי אומר אולי אפילו את זה יותר כללי. כל החיים שלנו בעצם, זה מצד אחד קרבה, מצד שני רחוק. כלומר, מצד אחד אנחנו קרובים למה שהשגנו, קרובים לריבונו של עולם, קרובים, יש לנו סיפוק, יש לנו שמחה, מצד שני, יש לנו עוד מה להשיג. יש לנו עוד מה להתפתח, עוד מה להתקדם. לכן הקשר הזה הוא תמיד בינינו לבין ריבונו של עולם, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין אדם לעמו, בין אדם לעצמו. כל החיים שלנו בעצם מורכבים משני הממדים האלה. שמצד אחד התשובה היא תמיד שרויה בלב, אבל היא עדיין הופיעה בפועל. מצד שני, כשתגיע הנחמה, אז היא תגיע. אבל אז צריך מאוד להיזהר שהיא לא תעצור את ההתפתחות של תהליך התשובה. טוב, בואו נקרא עוד פעם את כל הפסקה הזאת ככה, לראות את כל הרצף. התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעת החטא עצמו, התשובה גנוזה היא בנשמה. והיא שולחת את קוויה שמתגלים אחר כך בעת שבה הנוחם הקורא לתשובה. בעומק ההוויה של החיים המציאותיים מונחת התשובה מפני שהיא קדמה לעולם. וכמו שהוספנו, לא רק היא קדמה לעולם, אלא היא כרגע אהובה. כי הקדוש ברוך הוא כרגע מזרים חיים גם בזמן החטא, ולכן הקדוש ברוך הוא נמצא גם בזמן החטא. התשובה נמצאת. וטרם שבא החטא כבר מוכנת התשובה ממנו. על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. השאלה באיזה מסלול זה יופיע. זה יופיע בצורה חיובית, בצורה שלילית, בצורה עקיפה, בצורה ישירה, בצורה יזומה על ידינו, יזומה על ידי הקדוש ברוך הוא, זה כבר צורות שונות. אבל העיקרון, על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה, בסוף הכל לשוב לתיקון, וקל וחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה, להתקרב לרצון המקורי שלהם, להגשים בחיים את טבע נשמתם, למרות כל קירות הברזל העוצרים. וקירות הברזל האלה, כמו שאמרנו, יכולות להופיע מצד אומות העולם. למשל, אנחנו נראה בהמשך, ואמרנו את זה מההתחלה, שתשובה זה לא רק תשובה של אדם פרטי. תשובה זה תהליך של עם. עם ישראל חוזר לארצו, זה תשובה. קץ מגולה, זה סוג של תשובה, זאת אולי התשובה. התשובה הגדולה, לא רק התשובה הפרטית, התשובה הכללית. אז היו מציאויות כאלה, היסטוריות כאלה, כמו שהזכיר כאן רפאל קיר הברזל, היו מציאויות כאלה שמנעו מאיתנו כעם, ככלל, לחזור לארץ ישראל לעשות תשובה. האומות לא אפשרו את זה. ומצד שני, יש לפעמים סיבות פנימיות, כלומר אנחנו כעם, אנחנו כחברה, מנענו את עצמנו מסיבות כאלה ואחרות. לכן יש קירות ברזל שעוצרים מבחוץ, יש קירות ברזל שעוצרים מבפנים. יש מצד אומות העולם ומצד ישראל. יש קירות ברזל חומריים, יש קירות ברזל רוחניים. זה מדרגות שונות של קירות ברזל, שחוצצים בעד התגלותו של טבע איתן זה, אבל למרות כל הקירות האלה, בסופו של דבר הערך הפנימי שלנו יצא לפועל. טוב, סיימנו את הפסקה הזאת, אז נמשיך בג' בעזרת השם, מחר. יישר כוח.